טוב, היום בעזרת השם נדבר על החיים. כל מי שהגיע לכאן הערב, גם מי שיצפה בשיעור, הוא נמצא בעיצומו של מסע החיים. החיים זה מה שמתרחש בין רגע הלידה לבין רגע הפטירה. או שהחיים זה מה שמתרחש בין רגע הפטירה לרגע הלידה. גם ברגע הפטירה יש שם איזושהי התחלה של עולם שאנחנו פחות יודעים אודותיו, שהוא מסתיים ברגע הלידה הנוספת. אנחנו נדבר היום על רגע הלידה עד רגע הפטירה. נמד מתוך מעשה משבעה קבצנים, מעשה של היום החמישי. בכלל, כל הכותרת של מעשה משבעה קבצנים זה שרבנו מתחיל את הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים. אם הזכרנו את רבי נחמן, למי שרוצה, בעוד כשבוע, יום רביעי הבא אני עושה נסיעה לאומן, זה גם לילדים, גם לבוגרים, גם לילדים בנפשם, אפשר עוד להצטרף. זה הילד וילדה שהלכו לאיבוד ביער במזירת המעשה משבעה קבצנים, בסופו של דבר הקבצנים חיתנו אותם, והייתה שמחה גדולה. והשמחה שם הייתה כל כך גדולה, שבכל יום משיבת ימי המשתה הם התגעגעו לאותו קבצן שפגש אותם ביער לפי סדר הימים, את הקבצן שביום הראשון הביא להם לחם, ביום השני. אז ביום החמישי גם כן היו שמחים. אפשר גם לתאר את זה כרונולוגית, שבשיבת ימי המשתה הם שמחים כל יום, אבל גם יש בזה חידוש, יש לפעמים כאלו שזוגות שהשמחה נמשכת רק בליל החתונה. אחרי זה למחרת זה כבר צריך התחדשות מיוחדת. פה רבן אומר, ביום החמישי גם כן היו שמחים. וזכו הזוג את הבטלר שהיה לו חטוטרות. דיינו שהיה לו, איך תתרגמו חטוטרת לעברית מדוברת? גיבנת. פה לא כתוב גיבנת, פה כתוב בסוגריים למי שקוראים אויקר. זה הגיבנת. והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכאן את אותו הבטלר האויקר. אם הוא היה בכאן, הייתה שמחה גדולה מאוד. מבקש לשאול אתכם שאלה אישית. מתי לאחרונה התגעגעתם לפגוש מישהו? זאת אומרת, עדיין לא מאוחר לייצר געגוע, גם אם זה לא משהו בר מימוש, אבל איזה דמות יש במחשבתכם שברגע שתפגשו אותה, משהו בכם יתאשר, משהו בכם יתמלא. אז אפשר להצביע לכל אורך השיעור, למי אתם מתגעגעים. והנה הוא בא ואמר הנני, תוך כדי זה שמתגעגעו לקבצן עם החטרטורות, שקוראים לו אויקר, הוא בא ואמר הנני, אני בא להתייצב על משמרתי. הנה באתי על החתונה, ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם. אמר להם, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, ועתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. זה נשמע לא כל כך טוב שזוג בשבעת ימי המשתה מקבלים איחול להיות עם גיבנת. והוא מבאר את זה, אומר, מה זה כמוני? אין אני בא לך תותרות כלל, אנו אויקר. רק אדרבה, יש לי כתפיים כאלה שהם מבחינת מועט המחזיק את המרובה ויש לי הסכמה על זה. זאת אומרת שהם מקבלים את הברכה האולטימטיבית. מעט המחזיק את המרובה. הברכה הזו היא רלוונטית בכל דור ובכל מצב. במיוחד בימינו שאנשים מתמודדים עם ריבוי. ישאלו ריבוי של מה? אז בואו נתחיל, כל אחד יציע ריבוי של משהו. אני ראשון. ריבוי קבוצות וואטסאפ. מי מהיושבים פה נמצא בחוויה הזו שהוא בריבוי קבוצות וואטסאפ שרים את היד? תודה. הלאה, ריבוי עוד של מה?
ריבוי
מידע. ריבוי מחשבות. כן, מה עוד? ריבוי מדיות, ריבוי חפצים. אכילה, ריבוי אכילה. עכשיו, הריבוי הזה, אנחנו בעצם בשאיפה לקבל מזה איזשהו כוח, לקבל מזה איזושהי אנרגיה. זה לא סתם שאנחנו מעוניינים בריבוי. אבל בסופו של דבר, הריבוי הזה לא מזין אותנו, והריבוי הזה עוד לוקח מאיתנו את האנרגיה. הברכה הכי משמעותית שאפשר לברך בני זוג, שיהיה להם מועד המחזיק את המרובה. וזה מועד בכמות, אבל יהיה בזה הזנה משמעותית. כמו למשל שאנחנו יכולים ללכת משיעור לשיעור, או מספר לספר, ולפעמים אם היינו מקבלים את הספר המתאים, משפט אחד שהיה נוגע בנו, היה עושה את העבודה. משפט, עמוד, אם זה משפט אחד, זה נח, נח, נחמה, נחמה, נאומן. אם זה עמוד שלם, אפשר לכתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך, שמאוד נהניתי בעבודתך. וסימן, י' ז' ותמוז, ימרו שאינך מתענה. חזק יאמץ בעבודתך. בכל אופן, מי שחייך, חייך, מי שלא, לא. ואני רוצה לשווק את הרעיון של מועט המחזיק את המרובה. שזו המתנה הכי נפלאה שאפשר לייחל אליה. מועט המחזיק את המרובה. האמת והאמת לאמיתה הם לעתים המועט המחזיק את המרובה. לפעמים עצה אחת שהיא במקום שהיא מדויקת, זה מעט שיכול להחזיק את המרובה. על רוב בני אדם הם מוסיפים עוד ועוד. זה מעניין הדוגמאות הדלות שעלו פה למשמעותיות. הזכרתי קבוצות וואטסאפ, הוזכרו מחשבות, הוזכרה אכילה, זה בעיקר מה שעלה מן הקהל. אכילה ומחשבות. וגם מחשבה, אם היינו יודעים להחזיק מחשבה ולמקד אותה, הכוח שיש במחשבה ממוקדת, אי אפשר לשער מה הוא יכול לגלות לנו. ובאמת יש עניין כזה לנסות להחזיק מחשבה אחת במשך זמן. זה בעצם המושג התבוננות. התבוננות זה לקחת מחשבה אחת שנוגעת בנו ולשעוד בה בעריכות, ואז אני מגלה שהמחשבה הזו פותחת ופותחת ומתגלה בזה הרבה. ובשביל אנחנו צריכים הדרכה. מה הכוונה הדרכה? מישהו שאנחנו מאמינים בו שיגיד לנו שטוב לשעות עם אותה מחשבה זמן מרובה. כי אז יתגלה לנו, יתגלה לנו מה ש עוד לא ראינו. קראתי לאחרונה ספר שכתבה גברת שהייתה בהודו הרבה שנים, אבל בשונה מאילו שמרבים בטיול עצמו מתחנה לתחנה, היא מספרת שהיא רצתה ללמוד הריגה, איך להרוג בד. ובאחד הכפרים בצפון הודו, שביקשה מבעל הגסטאו שלה, הם יכול לשדך אותה לאיזושהי בעלת בית מקומית, לעקרת בית, שתלמד ממנה את העניין. אז יש כאילו שעושים את זה בשביל גימיק או חוויה אחת פעמית, והיא כך נהייתה בקשר עם אותה בעלת בית שלמדה את אותה, ממנה את מלאכות הבית ההודיות, שנשארה איתה בקשר לסירוגין 10 שנים. וכל 10 שנים היא לסירוגין, כי חלק מהם היא חזרה לארץ, היה באותו כפר. ובאותה משפחה, ובקשר עם אותה עקרת בית. אבל דווקא מהמקום הזה, מהזווית הזו, של השהייה במקום אחד, נפתח ונפתח ונפתח והתגלו דברים נפלאים. אז כל מי שהגיע לשיעור הערב מקבל את הברכה שיהיה לו, גם אם זה, גם אם לא אני זה הקבצן החמישי ולא אתם החתן והכלה, זאת השם שכולנו נהיה כלולים מהכל, אבל הערב יש לנו את הברכה של מעט המחזיק את המרובה. מעט המחזיק את המרובה שיהיה בו הזנה נפלאה. עכשיו הוא מפרט, פעם אחת היה שיחה וסיפור, שהיו אנשים שהיו מפארים עצמם מבחינה זו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו של מועט המחזיק את המרובה. ומאחד מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו. והשאר שהתפארו בבחינה זו של מועט מחזיק את המרובה, נתקבלו דבריהם. אבל פה אומר להם הקפצן גיבור הסיפור, אבל בחינת מועט מחזיק את המרובה שיש לי הוא גדול מכולם. עכשיו בואו נגדיר עוד משהו. מעט מחזיק את המרובה הזה אומר שיש לי כלי שבו המעט הזה הופך להיות באמת מרובה. אני אסביר למה הכוונה. כל דבר שאתה מגלה את הסוד שלו, אתה מקבל את הפנימיות שלו, זה ממש עניין נפלא מאוד כמה הוא הופך להיות שופע וגדול. בלקוטי מוהר"ן, תורה למדבב, שם אומר רבי נחמן יסוד מאוד חשוב ברוחניות. הוא אומר שהשפע האלוהי יורד לעולם בתור אור פשוט. הוא לא יורד בתור חיובי או שלילי, הוא יורד בתור אור פשוט, והוא מצטייר לטובה או לרעה בהתאם לכלי שאנחנו מכינים. מביא פסוק מאיכה ששם נאמר מפי עליון היצאו הרעות והטוב. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מצידו שולח לנו אור פשוט, ואנחנו יכולים לקלקל את הכלים שלנו או יכולים לתקן. הוא מביא גם פסוק שקשור בפרשת השבוע, ראה אני נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכלל. אז הוא אומר, אנחנו שקדוש ברוך אומר אני נותן לפניכם, ממני זה יוצא אור פשוט, אבל לפניכם אתם יכולים לבחור אם זה ברכה או קללה. זאת אומרת, איך אתם תכינו את הכלי שלכם. עכשיו, בעיקר מה יוצר לנו את הברכה ואת הקללה? זה בעיקר קודם כל המחשבות שלנו. עכשיו, יש מצב שאם אדם היה זוכה, הוא היה חושב שכל דבר שקורה לו זה לטובה, וכל דבר שקורה לו זה מאיתו יתברך, ואם זה מאיתו יתברך אז טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. ולא היינו מתפעלים מהמאורעות החיצוניים כפי שהם משפיעים עלינו על המצב רוח. כי מה קורה? במקום אחר, מסביר את זה רבי נחמן, שעיקר הדינים או עצירת השפע שמגיע לאדם זה על ידי מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה אומר שהתודעה מצטמצמת. מוחין דקטנות זה להיות עסוק רק בבעיה ולהסיק עליה שלוש מסקנות לא נכונות. או שהיא תימשך לתמיד, או שהיא לרעתנו, או שפלוני שעומד מולנו הוא השם בה, ולא מי? קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה שלוש סוגי המתקות שהם נכונים לתמיד. א', מה שקורה זה זמני, שום דבר לא קבוע. זה הדבר הכי קבוע שיש, שום דבר לא קבוע. ב', מה היה בית? שזה לטובתי. ג', בין שזה לטובתי, בין שזה לא טובתי, לא עומד מולי הוא הסיפור, אלא הוא השליח. עכשיו נגיד את זה שוב פעם הפוך, שזה בעצם שלוש טיפים איך להתבאס גם בזמנים רגילים. זה יעזור לכם הטיפים איך להתבאס גם בזמנים שזה לא פשוט, אבל אתם תראו שאלו שלושת המחשבות או התובנות שמלוות אותנו בכל התבאסות תקנית, או נאמר ככה, שכל התבאסות בשביל שהיא תהיה תקנית צריכה להכיל את שלושת המחשבות הללו. יש לנו שם לשיעור היום, אם זה רק בסוף השיעור אני צריך לחשוב איך לקרוא לו. היום נקרא לו איך התבאסות תקנית. זאת אומרת, יש התבאסות שהיא לא עם תקנים, אלא זה, בשביל שהיא תהיה תקנית היא צריכה להכיל לכל הפחות ג' מרכיבים אלו. א', שהבעיה המעיקה תימשך לתמיד, ב', שזה לרעתי, ג', יש השם בסיפור, השם באלף. עכשיו, איך ההמתקה? למרות שהבנתם, והזכרנו את זה לפני דקותיים, אבל זה הדרך שלנו, זהו לשוב. מה ההמתקה? א', זה זמני, ב', זה לטובתי, ג', יש השם בסיפור, השם יתברך. ואם יש השם יתברך, טוב השם לכל. זאת אומרת, בדרך כלל שעיקר הדין שקורה לאדם זה מקטנות מוחין. מה זה קטנות מוחין? שהתודעה שלו מצטמצמת. התודעה מצטמצמת כתוצאה מג' מחשבות אלו. היה סיפור בארצות הברית שלפני הרבה שנים מאחת הקהילות, רב הקהילה ניסה להקים מקווה. ניסו למנוע את זה ממנו אנשים שלא היה להם את ההבנה של החשיבות של מקווה טהרה בעם ישראל בחיי הקהילה. זה סיפור טרי, למרות שהוא התרחש לפני הרבה שנים, מהחוברת של הרב בידרמן של השבת האחרונה. ממליץ לכל אחד לקבל את זה במייל. בכל אופן, כדאי לדעת שהחשיבות של הטהרה בעם ישראל היא יותר מאשר שיש בית כנסת. זאת אומרת, אם למשל יש משאבים מוגבלים או לבנות בית כנסת או לבנות מקווה טהרה, מקווה טהרה הוא יותר חשוב, שזה בעצם היסוד, התשתית של הקדושה של עם ישראל. בכל אופן, הוא בנה מקווה, אסף וקיבץ פרוטה לפרוטה, אבל אנשי הקהילה לא רק שלא עודדו אותו, גם ירדו עליו וביזו אותו. וכשהכל היה כבר מוכן, המקווה כבר היה עמד על תילו, במשך חודשים ארוכים לא ירד גשם, כמעט 11 חודשים. לפי ההלכות של מקווה טהרה צריך שהמים יהיו מי גשמים. הרעיון הוא, זה יכול להיות גם מי ים בים. זאת אומרת, מים שאינם שאובים, שלא עברו, שבן אדם לא יתערב בהם. צריך קצת להסביר את הנקודה הזו של מים. מים זה היסוד הראשוני שהיה בבריאה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כל דבר שאנחנו פוגשים מולנו, כל חומר, הוא עבר שינוי מאז מצבו הראשוני בבריאה. תסתכלו סביבכם, כל החפצים, כל הדברים שאני פוגש, הם לא כפי שהם היו במצבם הראשוני. גם אם זה עץ טבעי, עובר שינוי מאז היותו גרעין, גזע וכן הלאה. הדבר היחיד שנמצא מולנו, כפי שהוא היה במצבו הראשוני מראשית הבריאה, זה המים. גם אפר היה חלק התפרצות וולקנית, חלק... אפר עבר איזשהו שינוי. יש אפר גירני, זה מים ששקע, יש אפר כפי שאמרתי מהתפרצות וולקנית, יש עוד סוגי אפר, עוד לא מופיע במצבו הראשוני. אפשר לשאול לגבי האש, לגבי הרוח, בכל אופן, אבל העניין המוחשי שאנחנו פוגשים אותו כפי שהוא היה בראשית הבריאה, זה יסוד המים. והעניין הזה של טהרה, זו היכולת בעצם להתחדש. המושג טהרה בעם ישראל זה כל מקום שיש בו מצב של הפך החיים. בן אדם שנגע במת, שזה הפך החיים. גם בתפילה של האישה זה הביצית שהיה בה בעצם הזדמנות להפרות חיים כביכול מתה. ואז כאן המחזור וכן הלאה. זאת אומרת שהמושג הזה של טהרה זה התחדשות. זה העניין של, עכשיו, מאז שבית המקדש נחרב ואין לנו פרה אדומה, כבר לא מקפידים בעניין של טומאה של נגיעה במת. אבל בעניין של טבילה במקווה טהרה, זה נשאר לנו. והמים צריכים להיות מבלי שהם נשאבו בידי אדם. הם צריכים בשביל שיהיה להם את הכוח הסגולי לתאר, אנחנו צריכים לפגוש אותם כפי שהם היו במצבם הראשוני. אז שזה לטבול בים זה נהדר, לטבול בנהר זה נהדר, לטבול במי גשם שזרמו באופן טבעי זה נהדר, מעיין זה נהדר, אבל אם המים נשאבו ואת האדם יתערב בשאיבה שלהם, אז הם כבר אין להם את הכוח הסגולי לתאר. וגם אם הם עוברים דרך כלי, דרך צינור, הם גם מאבדים מכוחם. לכן אפילו הצינור, למשל במקווה בעיר באמצע תל אביב, אז יש מי גשם שיורדים על הגג ונאספים אל תוך בור שבו הם נקבים. אז גם הצינור שמוליך אותם הוא צריך להיות צינור יצוק, כי אז כבר לא קוראים לו צינור עכשיו כחלק מהבניין. כי אם הוא לא יצוק והוא צינור מתנדנד, או שאפשר להחליף אותו, אז יש לו שם של כלי, והמים שעוברים דרכו מאבדים מכוחם הסגולי. לעומת זאת, אם זה חלק מהנגר, זה בצינור שיצוק בתוך המבנה, זה אומר שהכלי בטל לעצם המבנה. זה פרט שהוא חשוב בהלכות מקוואות, כי אם המים זורמים דרך צינור, מפסידים אותם. אם זה חלק מהמבנה, זה תקין. ואז בכל מקווה, וגם בעיר, יש מה שנקרא אוצר של מי גשם. זה המי גשם הטבעיים שנאספו מהגג, ויש בריכה שבה מחליפים את המים כל יום, אבל ביניהם יש השקה. בין אותה בריכה של מי גשם שמחליפים פעם בהרבה זמן, לבין הבריכה שבו טובלים, וזה אפשר להחליף מדי יום. רק צריך שבין הבריכה של המים הטריים שהוחלפו מדי יום לבין הברכה שיש את המי גשם עם הסגוליות שלהם, שתהיה השקה. זאת אומרת שיהיה חור קטן שיפתחו את הפקק, והמים שבברכה שבה טובלים בפועל והמים שבה והברכה שבה נהגו מי הגשם, תהיה ביניהם השקה. ישיקו זה לזה.
אם נחליפו את המים של ה... למים מהברז, אז הוא גם אמר לשנים אם יש השקה. אז לא יהיה מים של גשר.
לאט לאט, עוד הפעם.
אם אתה אומר שיש צריך עוד השקה, כאילו זה חלק מהגשר, זה עושה עם המים של הברז, כאילו. אם אתה מחליף את המים, מחליף את המים של הברז.
כשמחליפים את המים של הברז, סוגרים עם פקק את החור של ההשקה, ורק אז מחליפים את המים הטריים. תודה על הצעתך הנבונה.
כיום אנחנו כולנו למחת מהמתים. זה סוג של קערה מקווה, כמויל.
אז על פי תקנת עזרה, גבר אחרי שהוא קיים יחסי אישות, זה מעניין, אישה זה אחרי המחזור לפני היחסים, גבר זה אחרי, אבל הוא לאותו רעיון. כי כשמקיימים יחסי אישות, יש מאות מיליוני תאי זרע, שרק אם זוכים, אחד מהם פעיל, אחד מהם נקלט. אבל כל השאר זה שוב, זה פוטנציאל שהיה בו חיים, ולא מומש. כמו שהביצית זה פוטנציאל חיים שלא מומש, אז ככה יש תקנה שאחרי יחסי אישות לטבול, או לא יחסי אישות, אם יצא זרע מהגבר, לטבול.
תקנה.
למה תקנה? כי זה גם בוטלה מאז שנחרב בית המקדש, מכל מיני סיבות השאירו את הטבילה רק לנשים, זה נקרא תקנת עזרה. שמי שרוצה להיעדר, אז תובל. אצל נשים הטבילה היא הכרחית לטהרה, ואצל גברים זה עידור. מה זה? יש כמה סוגי טומאה, אחת מהם זה טומאה של מת. יש טומאה שנקרא יציאת זרע, ויש טומאה שנידה. המקווה, כן? אבל לזכור את הרעיון הזה של טומאה, זה כל מקום שהיה פוטנציאל חיים שלא התממש. וממילא הטבילה היא מתחמת את מה שהיה. טומאה זה בלשון התימות, וכשהטהרה זה בעצם ההתחדשות. אז יש כאילו ש הולכים למקווה כל יום, בלי קשר, גם אם לא קיימו יחסי אישות, וגם אם לא יצא מהם זרע, ההתחדשות הזו במים, אנחנו רואים שלמים יש כוח לחדש, גם מקלחת רגילה מחדשת אותנו, כל מקום ממקווה. אז תזכרו שכל זה, התחלתי לספר איזה סיפור על איזה רב באמריקה שרצה להקים מקווה. אז תדעו שאנחנו אמורים לחזור אליו, כן. כל מקום. נכון. באמת כדאי אחרי כל זמן שסופים בטלוויזיה ללכת להתקלח.
לא, זה לא מנהל דוגע. זה סתם זמן שבו אני עודד מחשבות מאוד לא...
התורה עשתה תקנה כשזה בהיבט הפיזי, אבל באמת יש גם מחשבות.
לא, התכוונתי למחשבות כאילו באופן כללי, נגיד, לא דווקא משהו ספציפי, כמובן משהו שאין בו חדשות.
אפילו
יכול להיות
יון, תקועה,
תקועה,
מה סיבר, כאילו כמו מחשבות כאלה, גם כאילו מגבול. נכון, נכון. כל מקום שהיה בו פוטנציאל חיים שלא התממש. אפשר להגיד את זה על כל יום שעובר לנו. זה הזמן לאוי תתי המסורתי שלנו, הנהוג בשיעורנו. בכל אופן, גיבור סיפורנו, אותו רב, הקים את המקווה, ומאז עברו כמה עשרות שנים. לימים הקהילה שם עברה התחדשות, באו לבדוק את המקווה, לשפץ אותו. וגילו שהצינורות שאמורים להוביל את הגשם, את מי הגשם מהגג, אל האוצר, ככה זה, זה השם המקצועי של בריכת האגירה של מי הגשם הטבעיים, זה נקרא אוצר. אוצר מי הגשם, אמרו שהצינורות חוברו לא נכון והם היו פסולים. זאת אומרת שהמים שעברו בהם מהגג לעבר בריכת האגירה, הם בעצם נפסלו, הם נהיו מים שאובים שאינם ראויים להיות מי מקווה כשרים. ואז עלה כאב גדול ש-40 שנה או 50 שנה כל מי שטבל במקווה הזה כאילו לא טבל. יש לזה כל מיני השלכות, אנשים שהתגיירו, יש לזה הרבה השלכות כואבות. ומסתבר שמי שבא לעשות את הבדיקה הזו היה בנו של אותו רב ותיק, שהוא החליט ללכת לאבא שלו, אבל לא להגיד לו ישירות את מה שהם גילו בשבילו לשבור את ליבו, אלא לפתוח איתו בשיחה סחור חור. אז הוא אומר לאבא שלו שהיום הוא ביקר במקווה, רק אמר לו ביקרתי במקווה שבנית. הוא אומר, אוי, אל תזכיר לי את זה, אני לא רוצה לשמוע מהמקווה הזה. אומר לו, מה, למה? הוא סיפר לו גם שבני הקהילה אימו עליו, שאם הוא יבנה את המקווה הם יורידו לו מהמשכורת או יפטרו אותו. כל מיני סיבות לא ראו בזה עניין הכרחי ונחוץ, והוא, כפי שאמרתי, בעם ישראל זה לפני הכל בניית מקווה. נאמני שאפילו אם אין כסף לקהילה, יש כסף או לקנות ספר תורה ומקווה, מקווה לפני הכל. לפני ספר תורה, לפני בית כנסת, לפני בית כברות. אז אומר, אני בכל זאת סיימתי את הבנייה. ו... חיכיתי למי גשם, לגשם שירד, ולמרות שבעיר שלנו יורדים גשמים גם בקיץ, גשמי קיץ נפוץ בהמון מקומות בעולם, באופן פלאי כמעט 11 חודשים לא ירד גשם בעירה שלנו, עד כדי שגם בעיתונות המקומית תזכירו את זה כתופעה נדירה. בצר לי פניתי אל אחד מידידיי ואמרתי לו, תראה, עוד כולם לועגים לי, אמרו, אתה בנית את המקווה. אז יש עצה הלכתית שהיום אתם מקבלים סקירה בדיני מקוואות, שגם אפשר לשים באוצר שבונים מקווה, אם אין מי גשם טבעיים, אפשר לשים קרח או שלג. מבחינה רוחנית, ככה נפסק להלכה, ששלג או קרח הוא כביכול נחשב למצב ראשוני. אפשר להביא אותו כפור, את הקרח אל תוך האוצר, ושם הוא יפשיר וזה נחשב מקווה כשרה למהדרין. להסביר, יש משהו בכפייה, זה כביכול מחזיר את זה ל... לראשוניות של המים. אני שמעתי על אנשים, זה אומר במאמר מוסגר, מה לי פעם אחד מחברה יוצא ברית המועצות לשבר, שאצלם עברה מסורת במשפחה שמים קפואים שאופשרו, יש להם איכות אנרגטית יותר מהמוכר לנו. ממש זה הדרך שלהם, להקפיא מים ואחרי זה לשתות אותם. לא דווקא קרים, בטמפרטורות החדר, אבל להקפיא מהם. אפשר אולי לקשר את זה לאותה הלכה, שהקרח הוא כביכול המים חוזרים לאיזושהי ראשוניות שלהם, ואז אפשר להביא את זה אל האוצר של המקווה. זאת אומרת, ככה עשיתי, מיליתי את המקווה בקרח, כמו אותו פתרון נלחתי שהוא בלית ברירה, אבל כשעושים אותו בלית ברירה הוא נחשב למעודר כאופציה אחרת.
רגע, אבל הייתה ההשקה או של האיפוס תומיל? איפוס התקר?
האוצר.
ההשקה.
באוצר.
האוצר זה ההשקה.
האוצר זה המקום שבו אמורים להיות מי הגשם, והחור שמחבר בין האוצר לבין בור התבילה נקרא השקה. אתה כבר התחלת לרחם אל אלו שחשבת, כבר דמיינת שצריכים לטבול בקרח. זה שייך לסיפור אחר.
זה גם היה קשה.
כן, אבל אתה צריך לשים באוצר שזה יישאר להמון זמן. אם אתה שם את זה במקום שבו טובלים, אתה צריך להחליף את המים אחרי יום, אחרי יום. אומר, הכשרתי את המקווה, שנתי את זה שעה, אבל כל כך היה לי צער מהחוויה הזאת. אמרתי, 11 חודשים לא יורד גשם, ואני מאז ששמתי את המים, את הקרח, יותר לא הלכתי לבקר לעולם את המקווה שם. ואז הבן שלו שמע את זה והתחיל לרקוד. סיפר לאבא שלו את כל הסיפור. אומר לו, תראה, אתה הצטערת שלא ירדו גשמים 11 חודשים. אבל אתה לא ידעת מכל מיני סיבות שהצינורות ששמו לא היו כראוי, ועל כן לו היה יורד גשם והיה ממלא את מי האוצר, וכל מי שהיה טובל בו זה היה מקווה פסול. והחודשים הללו שאתה הצטערת איך זה כביכול משמיים לא רוצים את מעשיך, זה היה בשביל שאתה תלך ותביא קרח, וזה יהיה כשר למהדרין. והצער שהיה לך על המקווה וההתבאסות שלך שבגלל זה מאז לא חזרת להתעסק עם המבנה הזה והמקווה הזה, זה בשביל שלא תחליף את המים. אם היית היית מחליף את המים, כי אחרי זה כבר היו גשמים. גם מיד אחרי שהוא שם את הקרח הוא סיפר שבאותו שבוע כבר היו גשמים. כי אם היית מחליף את המים באוצר, כמו שאגב גם עושים לפעמים, אז שוב זה היה פסול. ו-50 שנה לא החליפו את המים באוצר מאז שנטשת את המקווה, בשביל שדורות של אנשים שטבלו שם יטבלו במקווה טהרה. פרטים בסיפור שאתה חשבת שזה כל כך נורא, וכל כך הצטערת על אותם חודשים שלא ירד גשם, וזה שכל כך הצטערת ונטשת את המקום, התברר ממרחק הזמן שהיה מדויק בתכלית. והבן אומר לו, אתה לא מבין אבא. הוא הבין איזה שמחה, כי בשעות שעברו בין שגילינו שהצינורות פסולים, הם היו פסולים מרגע התקנתם, והמחשבה שעלתה לנו ש-50 שנה אנשים פה טבלו במקווה פסולה, הצער וגם המחשבות על ההשלכות הרוחניות של זה, יכול להיות כבר גרים שהם סבא וסבתא שבעצם גרותם הראשונית, תלוריה, מתברר שאין שום בעיה, הכל היה מושלם. עכשיו, זה מהסיפורים, זה אותו הרב בידרמן שממנו הבאתי את הסיפור על המשתלי התקיליה לפני שבועיים, מי שזוכר. יש לו מוטו בדרשות שלו, שהם אלה גם חובות שלו. ואגב, מגיעים אליו גם המון סיפורים, כי כבר יצא שמו בעולם היהודי שאת הסיפורים האלו הוא מחפש. זאת אומרת, גם החוברות מופצות ברבבות עותקים, וגם כל אחד שקורא, גם הסיפורים קוראים לעיתים נדירות, אליו הם התקבצו. זה סיפורים שבאים לטעת בנו באיזשהו מקום, בתת מודע, בעל מודע, את ההבנה, את הידיעה. כל מה שמתרחש, קודם כל מתרחש בהשגחה פרטית. ובהשגחה פרטית לטובתנו. והצער שלנו על מה שקורה, ההתבאסות שלנו התקנית על מה שקורה, זה קטנות מוחין, זאת אומרת בעצם, זה שהתודעה שלנו מצטמצמת, והיא לא רואה את מה שמעבר. עכשיו, יש פעמים באמת שאין לנו דרך להסביר למה זה טוב. הסיפורים שהבאנו זה סיפורים שיש להם התחלה, יש להם אמצע שבו יש חשיכה רוחנית, ויש סוף שאנחנו יושבים פה במסגן ומפש, איזה סיפור. אבל התרחשות החיים הם לא כאילו. אבל אנחנו כן יכולים לתת אמון. שזה ככה. אנחנו כן יכולים לתת אמון שזה ככה. ואפילו אם זה נמשך רק ברגעים שאנחנו יושבים בצוותא. ומקודם אמרתי על העניין של אנוכי, ראה, אנוכי נותן לפניכם מרחב את הכללה, חיים את המוות, את הטוב ואת הרע, שלפעמים הכלי שלנו זה המחשבות. זה המחשבות. ומחשבה חיובית זה בעצם אותה מחשבה שמסכימה. עכשיו נתחיל מהסוף להתחלה, אמרתי את, מקודם את התקנים להתבאסות. וקודם כל שמסכימה לראות שההתרחשות היא מהקדוש ברוך הוא ולא מפלוני אלמון. וזה עבודה, זה עבודה פנימית, כי באמת כן עומד מולנו בן אדם. וכן יש לנו סיפור מול אותו בן אדם. וזה טבעי, זה לגיטימי שנראה את האדם שמולנו. אבל לעתים, באותם רגעים של חסד, שנבין, העומד מולי זה לא העניין. העומד מולי הוא שליח. ככה נכנסה מחשבה בראשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פועל את פעולתו בעולם דרך המחשבות שלנו, של תהליך קבלת ההחלטות שלנו. כן, בבקשה.
אני שואל, מה קורה למישהו נפטר?
מה התגובה היהודית האותנטית כשמספרים לבן אדם על הסתלקותו של אדם אחר? מה התגובה היהודית המקובלת? מה המילים שבהם אנחנו מגיבים? ברוך, דיין, האמת. זאת אומרת, שמה שהתרחש, הוא אינו מקרי. מה שמתרחש, מדויק לחלוטין. אבל לנו אין את הפריבילגיה לראות את זה, ולכן אנחנו גם אמורים לכאוב בעת הצורך. עכשיו, לפחות הגענו בשלום לסוף הסיפור. זה היה יכול להיות שיעור בדיני מקוואות. ולא להגיע לסוף הסיפור. אני כן אזכיר שבמקווה, היה אומר רבי שלום כמזוויל, דרך כלל למקווה יש מדרגות שיורדים לתוכו. אומר, תראה מה זה, לא רק שאתה יורד מתוכו, אלא אתה צריך עוד להתכופף לתוך המים. כי יכול שזה הכנעה. חלק מהעניין של הלכות התבילה שלא יהיה שום דבר בחוץ, שום שערה, כי יכול בתוך ביטול שלם בתוך חוויית הרחם, מכי הוא בעצם מחזיר אותנו לימים שהיינו מוקפים גם במאה השפיר. התחלנו לספר את הקבצן של היום החמישי, שדיברנו על מועט המחזיק את המרובה. שהמועט המחזיק את המרובה, אני רוצה להוסיף עוד משהו. הסיפור, אם לא תגיעו, לפחות אתם יודעים איפה לקרוא אותו. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. עכשיו, מה זה אומר אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש? אפשר לבאר את זה, שזה סוג של בקשה, שהיא כוללת את כל העניינים כולם. ואותה אני מבקש. אחת שאלתי. אנחנו בדרך כלל רגילים, בסיפורי פיון, שאומרים לבן אדם, יש לך שלוש משאלות. שלוש משאלות זה סיפורים עם מרחב. מה יותר בעייתי, שמה אומר לנו בסיפור? משאלה אחת. ומה דוד המלך אומר? דוד השם הורי ואישי, לדוד. קודם כל זה מזמור חבזיין בתהילים, לדוד. זה כנאי מזמור שכתבת. ואז הוא אומר ככה, השם, הורי ואישי. השם העוז חיי, ממי יפחד. מקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי. כאלו שרוצים להרע לי, לאכול את בשרי, אפשר לפרש את זה שממש כל כך מתקרבים אליי, יש כאילו לאכול את מה שמסביב, יש לאכול את בשרי. זה מה שנקרא הצקה ממוקדת. קרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי. צריי ואויביי לי, הם הקשלו ונפל. עכשיו הוא ממשיך לתאר. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. מה זה אם תחנה עליי מחנה? אם תקום קבוצה שלמה נגדי, זה לא אחד. אם תקים עליי מחנה, לא יראה ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בטח. זה פרק שמדבר בעצם על התמודדות עם הפחד. ואז הוא אומר, עם כל מה שתיארתי, אז יכולות להיות פה מיני סוגי בקשות. להכניע את האויבים, לנצח אותם. אז הוא מתמצת את בקשתו. שבתי בבית השם, כל ימי חיי. אז זה היה מהפרשנים, מי שניסה לבאר את זה, שבתי בבית השם, זה הכוונה היא, כמו שבבית המקדש, בבית השם, הוודאות והנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא כל כך מובהקת, ככה בעצם נבקש בקשה אחת, להיות בביטחון. להיות בביטחון זה להיות בכזה אמון, בכזו שלווה מול כל מה שקורה לי, כמו אותו תינוק שסיים לנוק משדי אמו ואינו דואג מה יהיה בעוד שעתיים בארוחה הבאה, או במילותיו של דוד המלך. מה הם המילים? אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. את זה התמצית של הביטחון. ביטחון אמיתי קשור בשקט, קשור בנתינת אמון. עכשיו דוד הרי הוא כל כולו בהתמודדויות, אבל הרעיון הוא שאיפה שהוא הולך הוא מזכיר לעצמו את זה. יכול להישמע כהיעדר התמודדות, אבל זה בעצם עשייה בלתי פוסקת, אבל מתוך מקום מתוך ידיעה שאני שמור, שאני אהוב, שאני מוגן, שאני רצוי. וזה מעניין שזה המזמור, אומרים אותו, וחלק מעדות ישראל נהוג לומר אותו מראש חודש אלול. זה בעצם כל העניין של המזמור הזה, שאם רוצים באמת להתחדש ולתקן, אז קודם כל שחרר את הפחדים. כי כביכול, עיקרו של המזמור הזה זה בעניין שחרור הפחד. כן. חברים יקרים, שיעורי בית זה להיזכר במשולש ההתבאסות ותיקונו. ההתרחשות היא זמנית, היא לטובתי, והזולת הוא רק שליח, הוא לא העניין. אם זה הכל לטובתי, אז למה להגיד שהיא זמנית? יש סוגי טובות, יש גיוון באופן שבו הטוב מופיע אל חיי. רבי נחן אומר בכתב מוהר"ן, האמונה תולה בפה של האדם, מבחינת הודיע אמונותך בפי. היינו שעל ידי שמדברים האמונה בפה, זה עצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. אני אומר את זה בהקשר של כשקורה משהו להזכיר, קודם כל זה זמני. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהוא בתנועה, הוא כל הזמן מתגלגל, שזה נקרא גלגל, הגלגלים שמניעים את את כל היקום. ויש רק דבר אחד שיכול לעצור את הגלגל מלנוע הלאה. זה המחשבות שלי. תת לו להתגלגל. כל גלגל מתגלגל. לבמתן, מה ההמשך? ממעלה למטה. או הפוך, בכל מקרה זה מתגלגל. כל גלגל מתגלגל. ממטה למטה. זה זמני? זה זמני כי הגלגל מתגלגל. וזה לטובתי כי טוב השם לכל, כל המתרחש בבריאה זה לטובתי. והזולת הוא שליח. עכשיו, אם עולה קושי לקבל את זה שהזולת הוא שליח, מרגיש את ההתנגדות, מרגיש את ה... לקבל את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בפנימיות שהזולת הוא שליח, אבל להכיר גם בפער שהרגש לא מכיר בזה. כי אם אני מכיר בפער שהרגש לא מכיר בזה, אחרי זה גם הרגש שבתוכי מוכן לשתף עם זה פעולה.
זה בעיה שלי מוציא, כאשר אני מאשים את הזולת. מתום, אני נותן לא להשפיע על עליי.
כשאני מאשים את הזולת, אני בעצם עושה מהדבר אליל, במקום, נאמר, אני מקבל איזה מכתב מהרשויות, במקום לטפל בעניין, אני כועס על הדבר, למה הוא היה כל כך ראיתי, למה הוא הביא לי כזה מכתב מבאס, על כנס מהעירייה, שהתבייש לו, הוא לא יודע מה מצבי, איזה מין דבר זה. זה משוגע להתחבר למשל הזה של לכעוס על הדבר. הביא לי מכתב מבאס. מכתב פיתורים, אתה לא מתבייש, אתה לא יודע שיש משפחה כל כך גדולה, כל כך, איך אתה מעז? נפלא מאוד. אין סיום מתאים יותר לשיעור שלנו. שגם השליחים הם רק השליחים. היו ברוכים ושמחים, לילה טוב, שבוע מבורך לכולנו.
לענות לך, שכל בוקר...